החומרים המודיעיניים שמתגלגלים באמצעי התקשורת המודפסת או הוויזואלית, הם שכאלה שזה פשוט שווה זהב לארגונים שאנחנו נלחמים בהם ושהם נלחמים בנו. מה שמתגלגל זה זהב. מישהו אמר לי, תגיד לי, מה אתה כמו הילד שתוקע את האצבע בסכר, בסדק? זה לא סדק, זה שיטפון.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את יוסי לנגוצקי, היזם, הגיאולוג, איש מערכת המודיעין הישראלית. הוא הגיע לאולפן לדבר על שני נושאים, על אנרגיה ועל ביטחון, ומיד נראה שאולי יש קשר ישיר ביניהם.
גיא, לפני שנתחיל, יש לי שאלה אליך. כמישהו שככה באמת יש לו ראייה רחבה וארוכת טווח, אני רוצה לדעת אם היה לך בעברך איזה פספוס. משהו שוויתרת או שנאלצת לוותר עליו, והתחרטת מאוד אחר כך.
ענת, היו לי הרבה פספוסים, מחמצות, אבל אני גם לא יודע ברוב המקרים להגיד מה בדיוק היה קורה אם הייתי מקבל החלטה אחרת. מהתוצאה הכללית אני בדרך כלל מרוצה, אבל גם זה תלוי על איזה צד קמתי בבוקר. אשתדל לא להביט לאחור אלא קדימה ולחשוב על הפספוסים וההחמצות הבאות.
טוב גיא, נראה באמת מה יהיה עוד 10 שנים. אני ניסיתי לחשוב על זה השבוע בגלל האורח המיוחד שמגיע אלינו היום. אומנם לא הזמנו אותו בגלל זה או רק בגלל זה, אבל הוא בלי ספק חתום על אחת ההחמצות היותר גדולות במשק הישראלי. אני מדברת כמובן על הגיאולוג יוסי לנגוצקי, כמו שאמרת בהתחלה. לנגוצקי, למי שלא זוכר, איבד את ההחזקות שלו בקיתוח תמר חודש לפני תחילתו, לאחר שהיה זה שהוביל במשך עשור את המהלכים לאיתורו. הוא הפסיד הרבה מאוד כסף, טבע את מי שהיה השותף שלו, בני שטיינמיץ, ולטענתו תקע לו סכין בגב, ובהליך בוררות הוא קיבל פיצוי של 50 מיליון שקל.
53.
הוא כבר מתקן אותי של 53 מיליון שקל, אבל נותר עם איזושהי תחושת חמיצות.
לנגוצקי, בינואר בן 88, הוא אלוף משנה במילואים, חתן פרס ביטחון ישראל, הוא בעל איתור המופת על הלחימה בירושלים במלחמת ששת הימים, ומי שהקים את אגף המבצעים המיוחדים במחלק האיסוף של אמן. הוא בעל ניסיון של יותר מ-50 שנה בגיאולוגיה, ובין היתר כיהן בעבר כסגן מנהל המכון הגיאולוגי ומנכ"ל חברת חיפושי הנפט הלאומית. לנגוצקי מוכר בישראל בעיקר תודות לתגליות מאגרי הגז הטבעי לפני קצת יותר מעשור, אבל ההחלטה להזמין אותו היום נעוצה בסיבה אחרת. בשבוע שעבר, לאחר פרסום הרעיון בעובדה של אילנה דיים עם ראש המוסד יוסי כהן, לנגוצקי פרסם מאמר בארץ בו טען כי כהן חשף באותו רעיון שיטות ואמצעים סודיים ביותר של הביון הישראלי. וכל הניסיונות של כהן להכחיש שלא נחשף דבר מיוחד הם קשקוש שאין כדוגמתו, לדברי לנגוצקי. אנחנו פחות מתעניינים היום בשאלה האם כהן חשף סודות, אבל לדעתנו זאת הזדמנות לדבר על הנורמות, התרבות והערכים בשירות הביטחון ובשירות הציבורי בכלל, בעידן הכסף, הפרסום והיחצנות.
נכון, ואנחנו באמת נדבר עם יוסי על חשיפת סודות, אם היו כאלה, וגם, איך לא, על הגז ועל מתווה הגז. מיד מתחילים.
הכירו את חברת סולנט, החברה שמביאה בשורה אמיתית לכם ולחברים הכי טובים שלכם בבית. סולנט הוא מיזם צרכני של לוחמים יוצאי יחידות עוקץ שהחליטו שנמאס להם מהמחירים הגבוהים של המזון שיש בישראל, לכלבים וחתולים. סולנט עקפו את כל המתווכים באמצע והם מייצרים מזון לכלבים וחתולים איכותי, טעים ובריא בהולנד ובגרמניה שמגיע עד עליכם הביתה וחוסך לכם כ-50% מהמחיר הממוצע בשוק. בסולמייט מוכיחים כי ניתן לספק לחברים הכי טובים שלנו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, במחירים נמוכים ובשירות אדיב ומקצועי ברמה שלא הכרתם. חפשו סולמייט בגוגל, קראו את הסיפור המרגש של המותג הזה שבאמת עושה כאן מהפכה. או חייגו כוכבית 6808.
שלום יוסי.
שלום וברכה.
אמנם לא המתנת על החלק של הרעיון, אבל הזדמנות לברך אותך. בכמה הזדמנויות בעבר אמרת על עצמך, זה היה בעיקר בהקשר של חיפושי הגז, שאתה קצת משייגה.
שייגץ. את לא יודעת אי נשמע לי.
לא, האמת שלא.
שייגץ, זאת אומרת בעברית.
אני לא מיהדות יוצא.
שייגץ, אגב זה במה ביטוי, שקץ, כלומר לא יהודי, כלומר נער כפר פראי. אז משתמשים בזה בסלנג הידישאי כדי לומר מישהו שהוא פרא אדם.
אז יותר דייקת אפילו ממה שחשבתי. אז ברשותך, לפני שנצלול לשיחה על ביטחון, על גז ועל כסף, אני רוצה לחזור איתך לילדות שלך, למקום שבו הכל התחיל, ומשם נתקדם. מסכים?
אני עורך שלך, אני מסכים.
אין לך ברירה, טוב. אז ככה, בגיל 10 בערך, אבא שלך שולח אותך לשוט מצפון ים המלח לסדום.
בגיל שש,
לסדום עם קבוצה של בעצם אנשים מבוגרים, וכלי קידוח לחיפושי נפט.
זה סיפור ארוך, לא כדאי להתחיל בו.
אז אני רק אמשיך...
זה בערך נכון, אבל לא מדמיין.
אז בוא תדייק אותי.
אבי שהוא ראשון החלוצים של אזור ים המלח, ניהל בין השאר את מחלקת הים, כלומר את הצי, 20 וכמה כלי שיט ששטו בין צפון ים המלח לסדום, מסגרת חברת האשלג, היא מפעלי ים המלח של היום, ואני בגיל 5-6 הגעתי לבקר אותו באחת השבתות, ופתאום אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לנסוע לסדום. אבא שלי, בלי לשאול את רשותה של אמא שלי, אמא שלי הייתה בכלל בירושלים, אמר, אין בעיה, הוא עולה אותי על כלי שיט, ואני...
הוא לא היה איתך.
לא, mm-hmm. כלום.
אז נסעתי. מאחר ודיברת...
והגעתי בקיצור בגיל 5-6 לסדום, הילד היהודי הראשון שהגיע לסדום. הסיפור של מה שהזכרתי עם הנפט, הוא סיפור קצת יותר מאוחר. בשנת 44, משה נובומיסקי, זה שהקים את חברת האשלג, הקים גם חברה לחיפושי נפט, החברה הראשונה בארץ ישראל, שקראו לה ירדן חיפושים.
אז היית בן 10.
הייתי בן 10, נכון.
כבר גדול.
גדול מאוד.
בטח.
ובגיל 10, אבי יום אחד אמר לי, תשמע, יש איזה שייט מעניין לסדום, אתה רוצה לנסוע, תקרא, אתה יכול להביא איתך גם חבר. אז הבאתי איתי חבר, ושטנו לסדום. עכשיו, על אותו כלי שייט ששטו לסדום, על אותה אסדת מסע, היה גם מגדל קידוח נייד, מגדל לקידוחי נפט. ואני בתור ילד, כמובן, שאלתי, מה זה, מה זה? היו שם גם גיאולוגים, והגענו לסדום, אגב, בהמשך אותה מכונת קידוח קדחה 10 קידוחים סביב הסדום, ואני חושב שזה היה הקליק הראשון שהדליק אותי לנושא של גיאולוגיה.
אז אני רוצה להתקדם 3 שנים מאוחר יותר, ואמא שלך, היא מאשרת את שתפותך בלא פחות ממלחמת העצמאות?
נכון, רגע, בגיל 14, במצור על ירושלים, אני הייתי בכיתה החמישית, כלומר שנה פחות מהגדנה, כלומר בני המחזור שלי לא היו מגויסים, שנה מעליי כבר היו מגויסים. ומגיע פתק לתיבת הדור שלנו, ההורים מתבקשים לסייע במאמץ, והילדים אינם הולכים לבית ספר, ולאשר בחתימה שהילד יהיה קשר בהגנה, במצור. הילד היחידי מהכיתה שלי, שאימא שלו חותם, זה האימא שלי. עכשיו שתביני, אבא שלי בסדום, אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת, אימא שלי כל יום הולכת, היא אחות בהדסה, הולכת ברגל לבית חולים בחדרי הניתוח, יש לי אחות צעירה מני ב4 שנים, ואימא שלי אומרת, אני חשבתי שהיא תתחיל לספר לי למה לא, ובאתי אליה, בתחילו אורחימו, והיא אומר לי, יוסי, מלחמה, בוודאי, וחתמה לי.
טוב, אני יכולה לשאול על זה, איפה היו שירותי הרווחה. אני רוצה להמשיך איתך במעבר חד למלחמת ששת הימים, שבה אתה מקבל את עיטור המופת בקרב על ירושלים. אתה יכול לספר מה היה שם?
בקצרה, אני הייתי במילואים, במלחמת ששת הימים, כבר מפקד הסיירת הירושלמית, יחידת העילית של חטיבת הירושלמית כבר 5 שנים, והירדנים הפתיעו אותנו, פתחו במלחמה נגדנו מבלי שמדינת ישראל התכוונה להילחם איתה, מכיוון שהמטרה העיקרית הייתה מצרים. ובשעה 13:00 הם נכנסו למתחם ארמון הנציב, שהיה שטח מפורז, היו שם כוחות אום, ונכנסה פלוגה מתוגברת ותגברה אותם, ומשם הם יצאו לנוע לכיוון חוות הלימוד. וכך בעצם התחילה מלחמה על יהודה ושומרון, כך בעצם התחילה מלחמה עם צבא ירדני, ואז... ארגנו קצינה גם של חטיבה הירושלמית, בחור בתור בשם עמוס נאמן, ארגן צוות משולב שכלל 8 טנקים ירושלמים, את הסיירת שלי, שכללה 7 זחלמים, 11 ג'יפי סיור, 4 תותחים ללא רטע, ו2 פלוגות חיר, כדי לבצע התקפת נגד, לנפנף את הירדנים ממתחם ארמון הנציב. במהלך 3 שעות, מ3 אחרי הצהריים עד 8 בערב, אנחנו נפרפנו שלוש פלוגות ירדניות, שתיים אליהן מבוצרות, ובשמונה בערב בעצם הורדנו את האיום על האגף הדרומי של ירושלים, ועל חלקי בקרב במוצב הפעמון, שהוא מוצב שנמצא בין רמת רחל לבין סור בחר, חלק מהתעלות נלחמתי לבד, קיבלתי את יתרון מופת.
אם נמשיך עם העניין הביטחוני, אז כמה שנים לאחר מכן, היית זה שהקים את אגף המבצעים המיוחדים במחלק האיסוף של אמן, ופיקדת עליו במשך שלוש שנים.
נכון. אחרי מלחמת ששת הימים, אני הייתי בעיצומה של עבודת דוקטורט בגיאולוגיה. פנו אליי מהצבא שאני אתנדב לכמה חודשים לעשות עם מיני סיירות של הצבא, ואני הסכמתי, והשלושה חודשים אלה הפכו לעשר שנים. והייתי בתעלת סואץ, ולאחר מכן קראו לי להקים במודיעין גוף שמפעיל את היחידות המיוחדות, ואז אני הקמתי את הגוף שקוראים לו היום, היום זה כבר יחידה, אני התחלתי בקטנות, ענף, מחלקה, היום זאת יחידה גדולה שקוראים לה יחידת המבצעים המיוחדים, יחידת הממם.
ובעצם גיאולוגיה תמיד הייתה ברקע, ובסוף שנות ה-90 אתה מחליט שכדאי לחפש גז בים. התחלת קצת בתחילת שנות ה-80, ועזבת את זה וחזרת את זה בשנות ה-90.
אני סיימתי בשנת 80 את ה-10 שנים שלי בצבא. התפקיד האחרון שלי הייתי נספח מודיעין ויבשה בוושינגטון. חזרתי, השתחררתי, ונהייתי מנכ"ל של כמה חברות לחיפושי נפט בארץ וגם בעולם. ובשנת 1999 עלה בדעתי שכדאי לחפש בים העמוק.
כי ביבשה אין מספיק בישראל.
לא. מכיוון שחשבתי שהסיכויים הגדולים יותר הם בים העמוק. להבדיל מחברות אחרות שחיפשו, הקבוצה של תשובה למשל, חיפשה לפניי, וגם הייתה לה תגלית לפניי, אלא שהיא חיפשה מודל שונה לגמרי מהמודל שאני אליו התכוונתי, והייתה לה גם תגלית שהיא לא רוצה להיות יאיר, אבל אפס קצה של תגלית תמר. זה התחלתי ב-1999, שכנעתי את חברת בריטיש גז לבוא, להצטרף. בשנת 2002 כבר, סיימנו לימוד של כל הים העמוק הישראלי, היו ברשותנו 14,000 קילומטר מרובע, והסתמנה מטרה שקראתי על שמה של נכדתי הבחירה תמר.
בכלל קראת על חשבון גם יש את גל ואת דלית ביטחה.
כן, להתרים זה שלב תרומי לראשונות קראתי גל, נכון?
ועד היום קוראים לתמר בין החברים שלה תמר אחת.
תמר אחת, נכון. בצבא בפרט כולם קוראו לתמר אחת. נכון. אמרו כל כך הרבה שנים שכבר שכחו מזה.
יש את זה ביותר מביך.
והיא הייתה גם תגלית אחרת קטנה שדלית לשם האמא של תמר, אז זה בגדול. מה שקרה בהמשך הוא, אני לא יודע אם זה לענייננו, הוא שבריטיש גז, מטעמים מטומטמים, סליחה על הביטוי, עזבה את הפרויקט, כשהפרוספקט היה גמור ומוגדר ומבושל כהלכה, והפרוספקט, קוראים לו תמר אחד, ישב על המדף משנת 2002 עד 2009. שבע שנים לא קדחו אותו. ואת קודם אמרת, השתמשת בביטוי שייגץ. אם לא הייתי שייגץ, לא יקודחים אותו מעולם. באמת, הייתה מלחמת הישרדות רצינית מאוד. עכשיו, הבריטים עזבו בשנת 2005, ופתאום נשארנו רק אני, הקבוצה שלי ושל שטיינמץ שהבאתי אותו, וישרמקו וגם דורגז. זה נראה לנו מעבר לקוחותינו לקדוח כדוח שאז חשבו שהוא יעלה 100 מיליון דולר, בסוף עולם עבר 50 מיליון דולר. מה שקרה הוא שאני פניתי אז לגדעון תדמור, שהיה איש המרכזי בחברת דלק, אמרתי לו, גדעון, בוא ניפגש, אתם הולכים לעבור מן העולם, למה שהמאגר שיש לכם, שקוראים לו מרי מול אשקלון, הולך להיגמר, ואני, אם אתה לא תבוא, נגמר הפרויקט שלי, בואו נעשה שותפות, וזהו. ובאמת, דלק ואבנר הצטרפו, חברת נובל הצטרפה שנה וחצי יותר מאוחר, השיא של הסאגה היה שחודש לפני הקידוח, בני שטיינמץ, שניסה כל מה לעשות לתרגילי סחיטה, קם ואמר, אני יוצא מהפרויקט. הייתה לי תקופה, היה לי מה שנקרא grace period של חודש, לנסות להפיש את הכסף.
ולא הצלחת.
לא הצלחתי. אף איש לא היה מוכן לקחת סיכון, לא היה לו מספיק זמן, וזהו, וקדחו אותו, וכשהרימו את השמפניה, לא הזמינו אותי לטקס.
אני רוצה לשאול אותך, אתה לא תמים. אמרת את זה גם על עצמך לא פעם, ובכל זאת עשית עסקים עם בני שטיינמץ. לא חשבת שהוא יראה את טובתו ולא את זאת שלך? הוא איש עסקים, יש עסקים די אגרסיביים, מה חשבת שיקרה? אתה עובד עם טייקונים ועם בעל ליאון, זה חלק מהעניין, כל אחד לעצמו.
תקשיבי, כשאין ברירה, יש ביטוי, מורדים אפילו את התלוי מהחבל, אז זה לא המקרה. אבל אני לא מצאתי שותף אחר חוץ מאשר בני שטיימץ. אז עדיף שותף בעייתי כמו בני שטיימץ, מאשר כלום. זהו כל הסיפור.
כשראית לאן התגלגל בני שטיימץ בשנים האחרונות, מה חשבת?
חשבתי שזה לא מפתיע אותי.
בני שטיימץ, אני רוצה להזכיר למאזינים, אזכיר קצת את ארנון מילצ'ן ופאקר. הוא נוהג להתקרב מאוד לשליטים של מדינות, במקרה שלו אוטוקרטיות, והוא היה חבר קרוב של ראש ממשלה אחר, אהוד אולמרט. המיליארדרים האלה לפעמים מגלים עניין להתקרב למערכות הביטחון והביון הישראליות. והנה לפני שבועיים, אתה, לנגוצקי, צופה בעובדה, ואתה שומע את ראש המוסד יוסי כהן, מדבר על עצמו, על השירות שלו ועל המוסד, ואומר דברים שלטענתך הם שערורייתיים. בוא תסביר בדיוק למאזינים מה עובר לך בראש, ולמה אתה מחליט לפנות בעניין הזה ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה די מדהימה שיחקור את כהן.
טוב, תשמע, בוא נתחיל בזה שזה, מה שקרה פה זה העיקה ששבר את גב הגמל. אני בשנים האחרונות משתאה, נדהם, אין לי בדיוק את ה... את המונח המתאים, לקרוא בעיתונות או לראות בטלוויזיה דברים שבעבר שאני מכיר אותו, איש אפילו היה משתדל בחלומות שלו לא לחלום על זה. איך אומרים? ממש התדרדרות טוטלית. אני כרגע לא רוצה לעסוק באישיות של יוסי כהן, שזה שאיננה לטעמי לא זה העניין. אני לא עוסק במתן מחמאות לאישיות של בני אדם. אבל מה שהוא אמר זה פשוט לא יומן כסבר, תקשיב, מה בעצם קורה? אני מניח בביטחון כמעט של 100% שביום ראשון כל שבוע במשרדי המודיעין בטהרן ובבירות ובעזה יושבים ראשי הארגונים הרלוונטיים של אויבינו ואומרים למתרגמים, יאללה יאללה תביאו לנו כבר את התרגום של המאמרים מישראל. מכיוון שהחומרים המודיעינים שמתגלגלים באמצעי התקשורת המודפסת או הוויזואלית הם שכאלה שזה פשוט שווה זהב לארגונים שאנחנו נלחמים בהם ושהם נלחמים בנו, מה שמתגלגל זה זהב. מישהו אמר לי, תגיד לי, מה אתה כמו הילד שתוקע את האצבע בסכר, בסדק? זה לא סדק, זה שיטפון. ואם כולם ממשיכים הלאה לנמנם ולהגיד, מה אני אגיד, זה לא נעים, יגידו לי, לא יגידו לי. הנה, גם עליי כבר אומרים שזה עניין פוליטי. מה העניין פוליטי? אני אקרא את הטוקבקים, השמאלן הזה כבר ביבי, מה העניין ביבי? מה? בן אדם שאכפת לו ממה שקורה, תקשיב, מדובר פה לא בסוד רגיל, אלא בסוד, שהוא קודש הקודשים של הסודות.
אתה, כמי שהיית שנים רבות בשירות הציבורי במערכת הביטחון, אתה יכול להסביר לי איך ראש המוסד מקבל לחתונת ביתו ממיליארדי אוסטרלי עשרות אלפי שקלים כמתנה? מדוע הוא מרשה בכלל לעצמו לגור אצל המיליארדר בדירה? מה הוא עושה שם? ענת פתחה את השיחה ואמרה שיש לך פרספקטיבה מאוד ארוכה, אתה מכיר את המערכות האלה שנים. והשאלה שלי היא פשוטה. אנחנו צעירים ממך ב-35 שנים, אז אנחנו אולי לא מכירים את הפרספקטיבה ההיסטורית. תגיד, זה תמיד היה ככה? ראשי המערכות האלה, הם לא ידעו להבדיל בין הפרטי לבין הציבורי, ולפעמים הם גם הקריבו את האינטרסים הלאומיים כדי להתקדם אישית, או כדי לקשור קשרים עם מיליארדרים?
תראי, מנובלים ושקרנים ואנשים מושחתים היו בכל התקופות, נעלם על כל ספק. הבעיה היא בעיה של מידתיות ובעיה של התקופה שלנו לא דומה לתשמע. שאני חושב מה היה בילדות שלי סביבי, לאו דווקא מבחינת עיסוקים בנושאים סודיים או לא. הכל השתנה. אני לא מצדיק את זה כמובן, זה היום ונורא, אבל העולם השתנה. כסף הפך לערך עליון, לא שכסף בעבר לא היה חשוב. אבא שלי, כשהיו שואלים אותו על מישהו איך הוא, הוא היה אומר, הוא איש עבודה. זאת אומרת, אם מישהו איש עבודה, בדרך כלל עבודת כפיים הכוונה, אז זה ערך עליון, זה נגמר. אני מקווה שאני הסברתי את עצמי, בוודאי שכל הדברים האלה הם דברים שאותי הם מגעילים, הם דברים נוראים, אבל אני לא חושב שבעבר לא היו אנשים שכאלה, אני מניח שרק הסטנדרטים של מה, במה להתבייש ובמה לא להתבייש השתנה. ואנשים היום, ועל זה כל צעקתי, אם ראש מוסד מופיע בטלוויזיה, בהופעת שופוני שכזאת, מה יגידו אזובי הקיר?
תראה יוסי, מקובל בקרב הכתבים הצבאיים, כתבי הביטחון וכתבי השירותים החשאיים, להגיד שיוסי כהן הוא הצלחה גדולה, נדבר לי שאילנה דיין חזרה על זה פעמיים או שלוש ברעיון שלה. אין לי מושג אם זה נכון או לא נכון. מה שאני יודע הוא שבתחומים האלה, מעצם טבעם, אנחנו לא באמת מסוגלים להעריך כאזרחים, ולעיתים גם כמומחים או פוליטיקאים, את הביצועים האמיתיים של המוסד. הרי יש סודיות חריגה על כל מה שהם עושים, ולראשי המערכת יש שליטה מוחלטת על המידע שיוצא. העיתונאים שמסקרים את המערכות האלה תלויים טוטלית בראשי המערכת למידע שלהם. לכן אני מתקשה לקבל את הטענה שאנחנו צריכים לקבל את השחיתויות האישיות בגלל שכהן או מישהו אחר היה ראש מוסד נהדר. אין לנו הרי שום יכולת כציבור לשפוט את מה שהמוסד עושה ביחס לחלופות שעמדו בפני המוסד, ביחס לתקציבים שיש לו ואתגרים שיש לו. יכול להיות שזה נהדר ויכול להיות שזה קטסטרופה. יכול להיות שלהביא מסמכים בני 15 שנה מאיראן ולהציג אותם במסיבת עיתונאים זה פנטסטי, ויכול להיות שזה אוויר חם ושבעצם איראן קרובה מאי פעם לנשק גרעיני. מה אנחנו כן יודעים? שראש המוסד מקיים יחסים אישיים עם מיליארדרים שלא תורמים כלום לביטחון ישראל. אולי יש לו בעיה קשה להבחין בין טוב לרע, בין מה שנראה מושחת לבין מה שהוא לגיטימי. והשאלה היא האם כהן הוא תפוח רכוב, ואם הוא תפוח רכוב, האם המוסד שנהנה מאיפול מוחלט על מעשיו עלול גם להפך לארגון רכוב בעידן הזה של המיליארדרים, הכסף הגדול והכמיהה של כולם להגיע אליו.
רק לפני שהוא עונה גיא, יוסי כהן אמר בראיון בעובדה שכל המעשים שלו קיבלו את אישור היועץ המשפטי של המוסד.
הטענה הזאת לדעתי מגוחכת. היועץ המשפטי של המוסד כפוף לראש המוסד, וממילא הציבור לעולם לא זוכה לראות את ההחלטות של היועץ המשפטי של המוסד. הוא פועל במחשכים. והעובדה היא שאיש במערכת הפוליטית עד היום לא דרש מהיועץ המשפטי של המוסד להופיע בכנסת למשל ולהסביר מדוע נתן ליוסי כהן אישור לקבל סכומי כספים כאלה.
לא תגרור אותי למתן ציונים למוסד. אני יכול לומר לך שזה מוסד מפואר, ואני יכול לומר לך שהמוסד לאורך כל הדורות היו לו ראשים מאוד מוכשרים שעשו דברים גדולים, ואני לא מסתכן אם אני אומר שהתדמית שהוא גדול הגדולים היא פועל יוצא של הפטפטת שלו. אין לי כל ספקות שהאיש מכיוון שהוא קרב אליו עיתונאים מסוימים.
ואז אני מבין שאחד העיתונאים התקשר אליך וביקש ממך לרדת מהביקורת שלך על יוסי כהן.
אני לא אגיב ולא אומר מי התקשר. התקשר לעיתונאי אפילו פעמיים, ואני אבל לא רוצה לגרור אותו לעניין הזה. הוא בכלל לא קשור בסיפור הזה.
מה גורם לעיתונאי להפוך עצמו ללוביסט של ראש המוסד?
לא, תקשיבי, אתה אמרת, ובסדר, בוא נלך הלאה.
רגע, אני חייב להבין משהו. נניח שאני בכיר במוסד, או במערכת הביטחון, במודיעין, בצהל, ואני קורא בעיתון, ואני גם רואה שזה לא מוכחש, שאחד האנשים הכי בכירים בראש המערכת, גר בדירה של מיליארדר, מקבל ממנו עשרות אלפי שקלים, מה שלי נראה כמשהו שמריח כמעט מטובת הנאה. איך לדעתך זה משפיע על הדרך שבה אני, כמשרת ציבור, רואה את הארגון שלי, ואיך אני אישית אמור להתנהג כאשר לי תתגלגל הזדמנות לקבל מתנות, או לקדם אינטרסים של קרובי משפחה?
אני חושב שזה היום ונורא. דוגמה אישית היא ערך עליון בכל מערכת, בוודאי מערכות ביטחוניות. הדוגמה האישית של האיש עליו אנחנו דנים היא שעוריותית, אני לא יודע זה כל ויכוח.
כשאתה מסתכל על מה שנראה לך כנזק גדול מהרעיון עם כהן, מהרעיון של כהן, מעבר לעניין הביטחוני, אני בהינתן מה שאמרנו על אותו עיתונאי שהתקשר אליך, האם יש פה איזושהי חציית קווים מבחינת היחס של התקשורת, כלפי אנשי ביטחון.
מעשיי אינם מכוונים לראשו של יוסי כהן. Okay. מפורשות לא. הוא הקש שבר את גב הגמל ובו צריך לטפל.
יוסי, לאחר הפרסום של המאמר בהארץ, קיבלת איזה תגובות מתוך המערכת, מחוץ למערכת, אנשים ששותפים לדעתך, או אנשים שחשבו שאתה טועה?
אם אני אומר לך שפנו אליי מאות אנשים, אני לא חושב שאני אגזים. וברכו אותי על מעשה. ואמרו לי, תשמע סוף כל סוף. אני באמת לא מבין למה אני צריך להיות הראשון שעושה את זה. זה מתבקש כבר שנים. אחרי הסיפור בחאן יונס, אני לא מבין איך הרמטכ"ל או שר הביטחון לא לקחו וגלגלו כמה אנשים. זה פשוט לא יאומן, אני לא מבין את זה.
תראה, הידיעות שלי בתחומים האלה מוגבלות, אבל כשאני מסתכל על המוסד לאורך שנים, ואני משווה את יוסי כהן לראשי מוסד קודמים, נניח אדם כמו אפרים הלוי, אני אומר לעצמי שמשהו מאוד יסודי התחולל פה ב-10 או ב-20 השנים האחרונות, בסוג האנשים שמובילים את המערכות החשובות ביותר בישראל, ברעב שלהם לכסף ולפרסום.
תסתכל על מה שקורה סביבנו בפוליטיקה הישראלית, ולמה אתה חושב שבמערכות המסווגות ביותר אנשים ינהגו אחרת ממה שנוהגים בסביבה שלהם? זה, איך אומרים, חוק הכלים השלובים.
בואו נחזור רגע לגז.
כן, בבקשה.
אתה מתנגד נחרץ לייצוא גז מישראל, אבל ועדת מומחים של מדינת ישראל קבע שלישראל ישמרו רזרבות ל-20 שנה, בזמן שהכמות שיש בפועל היא בעצם למשך זמן כפול, והם עשו את זה כי הם רצו לעודד חברות בינלאומיות שיבואו לישראל, אז אני רוצה לשאול אותך מה לא בסדר בזה.
אוי, 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 איזה הנחה כבדה אני עכשיו עושה. תקשיבי, זה אחד הביזיונות הכי גדולים של מדינת ישראל. מה אני יכול לעשות שאני מתמחה בביזיונות?
אפשר להגיד שאתה מתנגד.
תקשיבי, שר אנרגיה, יובל שטייניץ, לדעתי...
כבר לא שר האנרגיה.
איננו, לשעבר. היה פטפטן ואיש הזוי ברמה הגבוהה ביותר, ובושה וכלימה שהוא היה שר במדינת ישראל. אני שופט אותו רק לפי הנישה שהיא מקצועי, ואני יודע מה שאני מדבר, ואני אקח דוגמה אחת. אנחנו מדברים על נושא שקוראים לו כמה יש גז, ישנה כמות מוכחת, לא כמות משוערת, לצורך השיחה של 1,000 BCM, ביליון קיוביק מיטר, אוקיי? ועדת סמך ובהמשך ועדת אדירי, קבעו בגדול שכמחצית יישאר למדינת ישראל, וכמחצית מותר יהיה לייצוא.
נכון.
בעניין זה ישנה שאלה אחת, שאלה א' של אסטרטגיה. מי הם חכמי הדור שיודעים מה יהיה המצב הגיאופוליטי של מדינת ישראל בעוד 20 שנה, וכבר היום מחלטים החלטות שיש להם משמעות כבדה מאוד לגבי מה שיהיה 20 שנה? אני חושב שאיש לא יודע מימינו או משמאלו. זה פשוט מעבר לנבואה. בא לארץ נשיא חברת שלה שעבר, ונפגש גם עם ביבי וגם מרצה בכנס הרצליה, ואמר, אל תייצאו גז, למה? הוא אמר, כך תראו, ואני תומך בו לחלוטין. מדינת ישראל היא מדינה עם בעיה, עם מדינה קטנה ומבודדת. אנחנו מומחים בארצות הברית, ישנה איזושהי עמותה, חוששים שבעוד כ-20 שנה תהיינה בעיות, לא שלא יהיה נפט, נפט יהיה, אבל תהיינה בעיות של השגת נפט, לשים יד על הנפט. וקיים חשש שאתם בעוד 20 שנה יכולים להיות בסיטואציה שלא תוכלו להשיג נפט בכמויות שאתם רוצים. ולכן, יש לכם, קרה לכם נס, יש לכם גז. תשמרו את הגז, בואו, תבטיחו שיש לכם אנרגיה ל-50 שנה. אם תגלו בהמשך מעבר לתגליות עכשוויות עוד גז, סחתן, תייצרו. אבל אל תעשו את זה קודם. והנה אנחנו מגיעים עכשיו לביקוח שבו אני בר מקצוע, ושטיינמיץ לא יודע מנשמתו, לא יודע מה שהוא מדבר. ואני שמח שזה מוקלט. אני, כשאני אומר אני, זה אני לא סגנו של אלוהים, כי ידוע, אני גיאולוג, עוסק בנושא זה הרבה מאוד שנים, וחלק מחבריי שעוסקים אפילו בפרטנות גדולה יותר ממני, לא רואים סיכוי לגז נוסף בכמויות גדולות בים הכלכלי הישראלי. נפט, אופרה שונה. נפט בהחלט ייתכן, אבל זה סיפור שעלה, שאם הוא יקרה, הוא יקרה עוד הרבה מאוד שנים. אנחנו מדברים כרגע על גז.
אומר, אלה עתודות הגז שיש לנו.
אלה הם עתודות הגז שיש לנו. לפי ההבנה הגיאולוגית, אין עוד סיכוי לרזרבות נוספות. והנה, מופיע מר שטייניץ, השר דוקטור יובל שטייניץ, בכנס הרצליה, ב-2016, ואומר את המשפט הבא, בים הישראלי יש עוד 4 שדות תמר ועוד 2 לוויתנים. בבלט ברמה שלא תתואר, שקר גס, אין דבר כזה בכלל. ומשום כך, מותר לנו לייצא, מה אתם מודאגים? זה נכון שאישרנו כמות גז רק ל-20 שנה, אבל חבר'ה, אני אומר לכם על סמת חוות דעת שניתנה לי, שיש עוד הרבה, יתגלה עוד הרבה מאוד גז. זה שקר. כל דבר מתגלה ברגע מסוים. אני לפני כמה חודשים, די במקרה, מעיין בכל מיני ניירות, ומה אני מגלה? דבר נוסף שהוא אמר, ואתם תראו איך אנחנו עכשיו נביא חברות, החברות הכי גדולות בעולם יבואו לכאן לחפש. הוא יצא כבר בשלושה מכרזים, הוא כבר היה בכל בתי המלון החמישה כוכבים בעולם, והוא עשה כבר 20 אמנות עם כל המדינות שבעולם ומחוץ לעולם, על הנחת צינורות לב מפה לטימבוקטו, לגז שאין לו. מה הסקר הצרפתי שהתפרסם ב-2016, שהוא כנראה בלבל את שטייניץ אמר? הוא אמר ככה, שבאגן הלבנט, בתרגום לאנגלית, זה לבנט בייסין, שזה תופעה גיאולוגית שכוללת ים כלכלי בישראל, ים כלכלי בלבנון, קצת מסוריה, קצת מקפריסין וגם קצת ממצרים. בכל האגן הזה יש כ-2100 BCM. לקח שטייניץ את המספר הזה ואימס אותו לים הישראלי. עכשיו, זה לא רק שהוא התבלבל שם, אמן, אתה יכול לבוא להגיד שר, הייתה לו פליטת פה. לא, הוא התעקש לאורך כל הזמן בבא ואמר את זה. עכשיו, אני גם אמר, שהוא אמר שהוא יביא חברות אחרות, אמרת לו, תשמע, לי יש גם ניסיון בעולם, חברות לא תבואנו לכאן, אין סיכוי. הם יבדקו את הנתונים, ויגידו לך, תשמע, אין בשביל מה לבוא. וזה בדיוק מה שקרה, שלושה מכרזים. בא לכאן קונסורציום הודי, ישב פה שלוש שנים ועזב. כלומר, ההר הוליד עכבר. במסמכים רשמיים של משרד האנרגיה מהשנים האחרונות, המספר של 2178 BCM מופיע, שהוא משוייך לכל אגן הלבנט, מופיע כרזרבה שישנה בים הכלכלה הישראלי, וזה פשוט שקר.
יוסי, אני רוצה להציע לך משהו אחר. אתה אומר ששטייניץ קרא את הסקר הצרפתי ולא הבין אותו, אבל אולי יש מישהו שמזין את שטייניץ. זו אולי לא טעות חד פעמית. כשאני מסתכל, ואני מסתכל די הרבה על הרגולציה וההסדרה של נושא הגז בישראל מאז התגליות הגדולות לפני עשור, אני אולי רואה הסבר אחד, פשוט יותר, שיכול להסביר את כל התופעות שאנחנו רואים, שהוא שמי ששולט בהסדרת הנפט והאנרגיה בישראל מאז תגליות הגז הגדולות, ומי שקובע את הטון גם בתקשורת, ומי שמזין את שר האנרגיה, זה חברות הגז, מאוד פשוט. וברגע שאתה מבין שחברות הגז, במידה רבה השתלטו על משרד האנרגיה, על משרד ראש הממשלה, על אולי גם על אגף התקציבים, אז אתה מבין.
אני חותם על מה שאתה אומר. אני אספר פה עכשיו פעם ראשונה דבר מה שמעולם לא סיפרתי אותו. תשמע, חברי הטוב דוקטור צ'רלי דרוקמן, שנפטר לפני כשנתיים, היה ממונה על ענייני הנפט במשך 6-7-8 שנים. כל מה שאני אומר לך פה לגבי נושא הייצוא, גם הוא חשב את מה שאני חושב. אז שאמרת לו, תשמע, אתה בא לממונה ענייני הנפט, למה אתה לא זועק? אומר יוסי, אם אני אזעק, אני לא אגיע לפנסיה. הנה אמרתי לך. אני חותם על מה שאני אומר, אני מדייק בלשוני. אין כל ספקות, ואני אמרתי את זה וגם כתבתי את זה כמה פעמים, שהטייקונים מהחברות השונות מסובבות סביב האצבע את בעלי התפקידים המרכזיים ביותר בכלכלה הישראלית. אין לזה כל ויכוח. אמרתי את זה. אגב, זה מזכיר לי את ההיכרות הראשונה שלי והיחידה שהייתה לי עם יוסי כהן. כשעסקו בנושא מתווה הגז, כשביבי הוציא מהשפן את התרגיל שהספקת גז למצרים תשפר את יחסינו מעל ומעבר וכדומה, יוסי כהן נתן, היה ראש המלל, והוציא לו מסמך שמאשר את העניין הזה. אני, הדובר איתך פה כרגע, הוצאתי מסמך, הוא מצוי בדברי הכנסת, שבו אני אומר, אגדה, בבלת, מצרים לא צריכה שום גז מאיתנו. זה המצאה שלכם. איך לשפר את היחסים אם הם לא זקוקים לגז הזה בכלל? ובמספרים שאני הבאתי מהספרות שהתפרסמה המקצועית, והיום עברו מאז כמה שנים, הסתבר שכמובן אני צדקתי, הסתבר שהמצרים יכולים למכור לנו גז כמה שאנחנו רוצים להרבה מאוד שנים קדימה. אז מה כל הסיפור הזה? כשאני אמרתי, הקראתי את דבריי בוועדת כלכלה, אז יוסי כהן ישב שם וחייך, אז אמרתי, יוסי, דחי לך, איך אתה עושה, איך אתה מגיש דבר כזה? אני מצטער שאני צריך להגיד לך את זה. אז הוא חייך, הוא היה נדיב, הוא אמר, יוסי, לא נורא, תאמר את מה שאתה חושב. אבל אז אמרתי לעצמי, אם בן אדם מסוגל להוציא מסמך שכזה, אז יש לנו בעיה.
יש עוד מישהו, בעצם בוועדת צמח גם יושב נציג שלו, או סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, שהוא אמור להיות זה שדואג בעצם לביטחון האנרגטי של ישראל.
הוא זה שהיום הוא שם בשוחד בנושא הצוללות. אגב, אני אז אמרתי בטלוויזיה, והתנפלו עליי, אמרתי, תקשיבו, אני לא אופתע אם בהמשך השנים הסתבר שההחלטות שהתקבלו בנושא מטבע הגז היו נגועות בשחיתות. תחילך, איך אתה מעיז לומר? אם יש לך טענות, אלך למשטרה. אמרתי, אני לא אמרתי שזה המצב, אמרתי שאני לא אופתע. ובאמת, אחרי שנתיים, פתאום, בר יוסף, שהיה חבר בוועדה, ועדת צמח שישרה איתו, הסתבר שהיה לו אינטרס כלכלי בנושא הזה, ועוד לא גילינו את הכל.
אתה מדבר כמובן על אבריאל בן יוסף, מקורבו של יובל שטייניץ, וסגנו של יוסי כהן במלל. טוב, אז לטובת המאזינים, אני חושב שכדאי להזכיר איפה אנחנו עומדים היום. אנחנו עומדים במצב שהתברר ב-2021 שכל התחזיות של נתניהו ושל משרד האנרגיה ושל משרד האוצר ושל בנק ישראל לגבי ההכנסות שיהיו לאזרחי ישראל מתגליות הגז, מה שקרוי תמלוגי שישינסקי, התחזיות האלה התבררו כעורבא פרח. היינו אמורים להיות היום עם קרן עושר, עם סכומים עצומים של בין 10-20 מיליארד שקל. אין קרן עושר, וממילא הסכומים בה הם אפסיים, משהו כמו מיליארד שקל. חברות הגז משלמות הרבה פחות תמלוגים ממה שהבטיחו לנו. אחר כך אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו משלמים כצרכני חברת חשמל ומשלמי מיסים, למונופול הגז בחוזה ארוך של חברת חשמל, מחירים שהם כפולים ומשולשים מכל מחיר כלכלי, כאשר בודקים את השאלה מהו רווח סביר לחברות בחיפושי הגז. אנחנו פרסמנו בדמרקר לפני כמה שנים כבר, שנובל, שהייתה שותפה במאגרים, פרסמה בדוחות לאנליסטים ששיעור התשואה הפנימי, מה שקוראים internal rate of return, שהיא משיגה בישראל, הוא כפול ממקומות אחרים בעולם בהם יש לה מאגרי גז, אפילו כשאנחנו מדברים על מדינות מושחתות כמו גינאה המשוונית. עכשיו, זה לכאורה היסטוריה, אבל למעשה זה גם העתיד. וזאת הנקודה המטרידה ביותר. יש לנו הרי ממשלת שינוי, שאמורה להביא שינויים. אבל כשאני מסתכל על העמדות, ובעיקר על ההיעדר עמדות של כל השחקנים המרכזיים היום בממשלה החדשה, וזה כולל את ליברמן ואת לפיד, אני רואה שהם לא פצו פה מול כל מה שראינו בשנים האחרונות בתחום הגז. לא שמעתי את שר האוצר החדש, מר ליברמן, אומר שהוא מתכוון לפתוח את החוזה עם חברת חשמל ולחתוך את המחיר. לא שמעתי את שרת האנרגיה מיש עתיד מדברת על זה שמדובר בשעוריה. והשאלה היא, מה צופן לנו העתיד? אני לא מדבר רק על השבועיים האחרונים. לא שמעתי אותם באופוזיציה, בחמש או בעשר שנים שחלפו, מדברים על זה בצורה החלטית וברורה, ומביאים עמדות ברורות. וזה לא נושא בשוליים. זה נושא מרכזי. עלו פה הרבה מאוד שאלות לגבי הדרך בה נתניהו התנהל מול הרגולטורים, והם שותקים. אז יכול להיות ועוד שבוע, שבועיים נשמע מהם, אבל אני לא סופר אופטימי לאור שתיקתם בשנים האחרונות, אז אולי תתקן אותי אם אני טועה.
לא, אין לי מה לתקן אותך, אני מקווה שאתה טועה. בוא נחכה ונראה. אני מסכים איתך שזה לא, אני לא תמים, אבל בוא נקווה.
תודה רבה, יוסי.
תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה.
טוב, גיא, אין ספק שלנגוצקי הוא איש סוער, וקשה להישאר אדישים לדברים שנאמרו פה. אחד מהם הוא מדיג במיוחד לדעתי, ולא ברור, כי אין בו ראייה עתידית. אני מתכוונת כמובן להחלטה של ועדת צמח לייצא מחצית מעתודות הגז שנמצאו פה, ולהותיר בידי המדינה עתודות ל-20 שנה בלבד. 20 שנה זה כלום. במקום לייצר פה ביטחון אנרגטי ולמזער ככל שניתן את התלות במדינות אחרות, מחליטים למכור את אחד המשאבים היותר חשובים שהתגלו פה, והשאלה שכרגע אין עליה תשובה היא מה בעצם עמד מאחורי ההחלטה הזאת.
ענת, אני עדיין זוכר את ספטמבר 2015, כאשר הממשלה אישרה את מתווה הגז שהבטיח רווחיות חריגה והגנה מרגולציה למונופול הגז. זה היה כבר שנתיים לאחר שהגז מקידוח תמר זרם, אבל נתניהו ולהקתו בעיתונות הצליחו למכור לציבור את האגדה שמתווה הגז נדרש כדי להוציא את הגז מהאדמה. כמובן שהדבר היחיד שהמתווה הזה עשה הוא דאגה לאינטרסים של מונופול הגז. כשבמקביל חוזרים נתניהו ושטייניץ על ההבטחות שהציבור הישראלי יזכה למאות מיליארדי שקלים של הכנסות מהתגליות. מאז עברו שש שנים, כל חצי שנה מעודכנות התחזיות של ההכנסות ממיסים למטה, מ-600 מיליארד ל-500, 400, 300, 200, ולאחרונה יש כבר מי שמדבר על הרבה פחות מזה. אבל מה שהרבה יותר מטריד מניפוח התחזיות, וכמובן ההתכנסות למציאות שהגיעה עכשיו, היא הנכונות של כל הדרג המקצועי להתיישר לפי ההנחיות של נתניהו לכופף את המציאות. חזרתי השבוע לרגל הפודקאסט הזה לקרוא את חוות הדעת שכתבו במועצה הלאומית לביטחון, המלל, עבור ביבי, כדי לעזור לו אז לעקוף את הממונה על הגבלים העסקיים. חוות הדעת הזאת הייתה רגע עצוב בתולדות מערכת הביטחון. חוות הדעת הזאת היא מסמך מעליב ומגוחך. 1,000 מילים שכתובות כמו נאום פוליטי. יוסי כהן חתם אז על נייר שטוען שעתיד השלום במזרח התיכון פחות או יותר תלוי בייצוא גז למצרים, שתלוי במונופול הגז, כלומר במתן פטור מרגולציה למונופול הגז. וזה היה כמה ימים לפני שמצרים הודיעה על תגלית גז אדירה שמגמדת את המאגרים הישראלים, וברור כמו שלנגוצקי אמר שאין לה צורך בגז הישראלי. לכולם היה ברור שזו חוות דעת מכוחכת, אבל אף אחד לא היה מוכן לקום ולהגיד שהמלך הוא עירום. לא בממשלה, לא באופוזיציה ולא ברגולציה. כמו שאמרתי ברישה של הפודקאסט הזה, יש קו ישיר בין היחצנות העצמית של בכירי מערכת הביטחון, ההתחככות במיליארדרים, הריצה אחרי הכסף וההסדרה הכושלת במשק הגז. בכל המקרים זה בסופו של יום דרג מקצועי שרואה עצמו כמשרת של דרג פוליטי או במקרה הגרוע של אינטרסים עסקיים. אם לא נראה בתחום הזה שינויים משמעותיים בחודשים הקרובים, ספק אם זאת תהיה ממשלת שינוי. כלומר המנהיגים השתנו, אבל הנורמות נשארו. עד כאן המרקרים להשבוע, מקווים שנהניתם, אם נהניתם, תירשמו בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, לאמיר פקטור וליוסי לנגוצקי כמובן. תודה לך ענת, ולהתראות בשבוע הבא.